כן, אנחנו עסקנו במקור ובמשמעות של מה שנקרא בלשונות הסידורים סדר קורבנות, שבדרך כלל ברוב הסידורים זה מופיע גם נוסח ספרד, גם נוסח אשכנזי אצל אשכנזים, גם אצל הספרדים. בדרך כלל יש התקבע איזשהו דפוס מסוים של סדר הקורבנות, שזה בדרך כלל, לא יודע, אולי תתקנו אותי, אבל פרשת הכיור, פרשת אומת הדשן, פרשת קורבן התמיד, אחרי זה פרשת הקטורת, אחרי זה פרשת סדר המערכה, אחרי זה איזו מקומן, ואחרי זה ברייתא דרבי ישמעאל. זה בדרך כלל מה שיש בסידורים, נכון? נכון? אצל כולם. רוב האנשים לא, דיברנו על זה כבר שבוע שעבר, לא שרוב האנשים לא אומרים.
רוצים להגיד, לא.
חפן רמזנו על זה, כן. כן, מקסימום בישיבות אולי אומרים, רבי ישמעאל אומר, וכדי, או כן או לא, אומרים קדיש דרבונון, אבל גם זה לא. כן, אנחנו נראה בעצם שזה קצת לא כל כך מתאים להגיד הצורה הזאת שעושים. כן, אז הזכרנו כבר שתפילת לעולם יהיה אדם ירא שמיים, דיברנו עליה באריכות, אמנם אני ראיתי אחרי זה בספר פסקי תשובות שהוא כותב כאילו שזה יש לה עדיפות שנייה, לעניות דעתי לאור העיון שלי בסידורי הקדמונים ובמקורות של התפילה הזאת היא תופסת מקום ראשון בחשיבות שלה, ודיברנו על זה. כן, אחרי זה דיברנו על הנושא של הקורבנות. אז הזכרנו שהתחלנו עם פרשת התמיד. ראינו פרשת צוות בני ישראל, את קורבן נחמי לישי, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. כלומר, פרשת קורבן תמיד של בוקר ותמיד של בין הארבעים. אז כמו שהזכרנו, שדיברנו על זה כבר בשבוע שעבר, שבמקורות אולי היותר קדמונים, כלומר סידור אברהם המגאון, וגם ברמב״ם ראינו פרשת התמיד נאמרה בהקשר של המשך של ברכת התורה. כלומר, כיוון שיש דין לפי פשט הרמב״ם, כלומר, כמו שהרמב״ם, ראינו את זה בפרק ז' מהלכות תפילה הלכה י' א', כמו שאפילו זה מופיע פה בדף הקודם, יש לכם אותו. במקור הראשון, בכל אדם חייב, בכל אדם חייב אדם לברך שלוש ברכות אלו. כלומר, ברכות התורה. כלומר, יש חובה כל יום לברך ברכת התורה. וכיוון שזה, כמו שדיברנו כבר גם על זה, באריכות ברכת המצוות, ברכת השבע, צריך אחרי זה ללמוד, שזה גם סוגיה בפני עצמה. אבל הרמב״ם אומר שאחרי שהוא אומר ברכת התורה, ואחר כך קורא מעט מדברי תורה. כלומר, אז מה המשמעות של הפרשיות שאומרים אחרי זה? מכוח העובדה שצריכים לומר דברי תורה לאחר ברכת התורה. מה אומרים? איזה דברי תורה אומרים לאחר ברכת התורה? אז הרמב״ם, ראינו שהוא מציג פה כמה אפשרויות. נהגו העם לקרוא ברכת כהנים, יש מקומות שקוראים צוות בני ישראל, הכוונה פרשת התמיד, יש מקומות שקוראים שתיהם, זה תורה שבכתב, ואחרי כן קוראים פרקים או הלכות מן המשנה, שזה תורה שבעל פה, ומן הברייתות, שזה מדרש, כמו שאמרנו, מקרא, משנה ומדרש, ודיברנו על זה גם כשלמדנו את ברכת התורה. אז יוצא שהדין הזה, המנהג הזה, לומר את פרשת התמיד, היה מדין יישום של דברי תורה כדי ברכת התורה. אבל לא נשמע בהכרח שתלו את זה שיש איזשהו עניין מיוחד לומר פרשת התמיד, אלא מצד ברכת התורה צריך לומר פרשת התמיד. אבל אם לא היה ברכת התורה, אולי לא היה אומר פרשת התמיד. אמנם זו אולי שאלה, למה בחרו בפרשת התמיד כדברי תורה? אבל לכאורה הדין לומר את פרשת התמיד זה מדין דברי תורה. מצד שני, רואים במקורות אחרים שיש עניין עצמאי לומר קורבנות. והבאנו את הגמרא בדף הקודם במקור מספר 2, אף על פי שלא בטוח שזה המקור הראשוני לעניין הזה. כלומר, ודאי שלדוגמה ברב אברהם גאון וברמב״ם לא הביאו בכלל את הגמרא הזאת כמקור או כעניין שבעקבותיו תיקנו משהו. לא כתבו את זה. עוד מעט נראה שכן יש כאלה שאמרו את זה. יש מקור שקראנו אותו כבר בפעם שעברה, שאומר שבזכות הקורבנות מתקיימים שמיים בארץ, בזכות הקורבנות שמקריבים בבית המקדש כל העולם מתקיים, אחרת העולם היה כביכול נהרס, שדורשים אם לא בריתי יומם בלילה, לא רק הכוונה ברית התורה, כמו שבישיבת ולוז'ין, ששם אמרו שמי שלא לומד תורה, אם העולם יהיה רגע אחד בלי לימוד תורה, העולם לא יתקיים, אלא תלוי את זה הגמרא הזאת, אולי את זה בקורבנות, שבלי הקורבנות, העולם לא יתקיים. ואז אברהם אבינו שאל, בזמן שאין בית מקדש קיימת עליהם, אמר לו כבר סידת עליהם סדר קורבנות. יש מושג שהקדוש ברוך הוא קרא לו סדר קורבנות. וכל זמן שקוראים בהם, מלא אני עליהם כאילו מקריבים לפני קורבן. זה כאילו קרבת קורבן. כלומר, בזמן שיש בית מקדש, אז הקורבנות בפועל הם הקורבנות. כשאין בית מקדש, אז הקריאה בדבר שקוראים לו, בסוגרה, במרכאות, סדר קורבנות, הוא נחשב כאילו הקרבת קורבן, ומוכל אני על עוונותיהם, ומכוח זה מתקיים העולם. אז כאילו קריאת סדר הקורבנות היא מקיימת את העולם. ככה מצד הגמרא הזאת. האם בגלל זה יש איזה תקנת, תקנות נתקנו בגלל הגמרא הזאת? זה נראה עוד מעט. אבל כמו שנחזור חזרה, המשמעות של קריאת פרשת התמיד, כמו שאמרנו, ברבם גאון וברמם זה מצד דברי תורה. אבל רואים, וזה מה שמופיע במקור מספר 3 בדף הקודם, שזה לא לגמרי ככה. כן? כותב אבוד רעם, כתוב במחזור ויטרי, מחזור ויטרי זה מיוחס לרשי, העומד בחצות בלילה לעסוק בתורה נוטל ידם וברך על נטילת ידיים, ואם נפנה מברך אשר יצר וכל הברכות אשר אחריו מברך על התורה, ואומר איזו מקומן ורבי ישמעאל. כלומר הוא אומר את הכל, לא כתוב פה אמנם גם שהוא אומר גם את צו, אבל לכאורה כנראה אומר את הכל, אומר כנראה אם אומר איזו מקום ברבי ישמעאל, כנראה שגם אומר, כמו שמופיע בכל המקורות, אומר פרשת תמיד, פרשת איזו מקומן ורבי ישמעאל, שזה כמו שראינו, זה הברכות, זה הדברי תורה שנאמרים לאחר ברכת התורה, מכוח מימוש ברכת התורה, המצווה שעושים אחרי ברכת התורה. וכתב אבן ירחי, אם השכים לקרות בתורה קודם עמוד השחר, יברך ברכות, אבל הקורבנות לא יאמר, שלא הם מקריבים את הקורבנות אלא ביום, שנאמר ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם, ולא אמר קורבנות אלא בזמן עשייתם עד כאן. אז יכול יש במחלוקת בין מחזור ויטרי ובין אבן ירחי, שזה ספר המנהיג, אחד מהגדולי הראשונים, האם אומרים את הקורבנות בלילה או לא. שהאבן הירחי המנהיג אומר שלא אומרים קורבנות בלילה, מפני שבלילה לא מקריבים קורבנות, אלא רק ביום. אז ממה נובעת המחלוקת בין שניהם? למה לפי מחזור ויטרי כן אומרים קורבנות בלילה? אז אולי זה תלוי במה שאמרנו. לפי מחזור ויטרי, הקורבנות שאומרים זה מדין דברי תורה, שאומרים בשביל לממש את ברכת התורה. אז אם אני לומד תורה בלילה את פרשת ויקרא או פרשת איזו מקומן, אני לומד גמרא, אני לומד תורה. כל המשמעות של הפרשייה והמשניות האלה זה בשביל ברכת התורה. אני לומד זה בתור דברי תורה, לא בתור כאילו אני מקריב קורבן, לכן אני יכול להגיד את זה בלילה. אבל לפי האבן הירחי, אני אומר את זה אולי גם וגם. אני אומר את זה אולי לא רק בתור דברי תורה, אני אומר את זה גם בתור שזה כאילו מקריב קורבן. מי אמר שזה כאילו מקריב קורבן? זה הגמרא שאמרה במסכת מגילה שראינו, מגילה ותענית, שאם הם אומרים לפני כאילו מקריבים קורבן, אז אם זה כאילו מקריבים קורבן, צריך לכן לומר אותו בזמן שנוהגים להקריב קורבן. אז אם אתה אומר את זה בלילה, אז אתה לא מקיים הקרבת קורבן. יכול להיות שלפי אבן ירחי אתה אומר את זה אולי גם וגם, היינו זה גם דברי תורה אבל גם דברי קורבן. אבל לדומה, אולי זו שאלה, הרי כמו שאמרנו, ברכת התורה, יש דעות שזה מן התורה, כלומר זה עוד ממעמד הר סיני, ויש דעות שזה דרבונון, אבל כנראה גם אם זה דרבנן, זה דרבונון מאוחר. אז בזמן בית המקדש היה קיים. כלומר, לכאורה הגמרא במסכת מגילה שאמרה בזמן שאמרה שלהגיד סדר קורבנות, בזמן שאין בית מקדש קיים. אבל בזמן שבית המקדש קיים, מה אמרו בברתו ברכת התורה? אמרו אולי פרשיות אחרות. אז השאלה היא בעצם מה אמרו? האם אמרו דברים אחרים, אולי כמו שהאשכנזים, מה שראינו תוספות בברכות י' אומר שאומרים ברכת כהנים ואלו דברים שאליהם שיעור ואלו דברים שאדם אוכל פירותיהם, שזה המקרא משנה וגמרא, אולי אמרו את זה. או אמרו גם את פרשת הקורבנות, אבל אמרו את זה לא בתור הגמרא במסכת מגילה בגלל שכמי שמקריב קורבן. אמרו את זה בגלל שאולי מקריבים קורבן בירושלים. אין בעיה להגיד את זה גם בזמן שיש בית מקדש. כלומר, בירושלים מקריבים את הקורבנות. יכול להיות שאבל חכמים אולי תקנו לישראל בכל מקום שהוא, לומר את הפרשיות האלה על סמך מה שעושים בבית המקדש. באמת לא ברור ממתי, האם היה פה איזשהו שינוי של איזה דברים אומרים לאחר ברכת התורה. האם בזמן שבית המקדש היה קיים אמרו דברים אחרים ואולי כמו שאמרנו את פרשיות של כמו שאמרנו הכהנים וכולי, או אולי גם אמרו, אלא אולי לאחר שנחרב המקדש אולי זה כבר קיים שתי משמעויות, גם את המשמעות של דברי תורה, גם את המשמעות של קורבנות וגם את המשמעות של הגמרא במגילה, שזה אולי סדר קורבנות. אם סדר קורבנות הכוונה זה, האם באמת סדר קורבנות זה מה שכתוב באברהם המגאון, כלומר פרשת צו, איזו מקומן ברבי ישמעאל, זה סדר קורבנות? אולי. אבל אמרנו שרברם הגאון לא הזכיר. אבל זה מצד דברי תורה. כמו שאמרנו שלפי הדעות הללו, הדין, אולי לומר את פרשת צו, ואיזו מקומן, זה מדין ברכת התורה. אבל רואים מצד שני, ראשונים נשונים, שלא הבינו ככה. זה לדוגמה מה שמופיע במקור השני פה, שם נחפש את זה, באורחות חיים. באורחות חיים, שזה המקור הראשון פה. אז הוא כותב ככה, בפסקה הראשונה שלו. תם, למה קוראים פרשת התמיד בכל יום? וכיצד קוראים אותה על פה? ולמה קוראים הקורבנות במדרש רבי ישמעאל? כאילו שואל, למה אומרים פרשת תמיד כל יום? שאלה שנייה, למה קוראים אותה בעל פה? שזה נושא שחלק זה, כלומר יש דין של דברים שבכתב יתר רשאל אומרם בעל פה. מי אמר שאמרו בעל פה? לא קראו את זה מתוך התורה. שאלה אם זה גם בגלל סידור, האם קראו את זה מתוך סידור, או שגם סידורים, יכול להיות שלא היה להם סידורים. אבל גם אם זה מתוך סידור, יכול להיות שלפי הבנתם, דברים שבכתב יתר רשאל אומרם בעל פה, לקרוא מתוך ספר תורה. ולא קוראים אותה מתוך ספר תורה. נהגו לומר פרשת התמיד שהיא צוות בני ישראל כדי להזכיר מעשה התמיד. זה הכל. להזכיר מעשה התמיד. ובשבת מוסיפים פרשת בפסוק ויום השבת, ויש נוהגים נוסיף בראש חודש פרשת וראשי חודשכם. המלן זה מעיקר המנהג. ולא במועד פרשת התמיד לפי שקוראים אותה בתורה. אבל פרשת התמיד שאין קוראים אותה לא בתורה ולא במוסף שבת, לפי שאין בה אלה שתי פסוקים, לפי נהגו לאומרה בכל יום. ופרשת שבת בכל שבת. כן, אז נשמע פה שהוא בעצם אומר שנהגו לומר פרשת התמיד. מה ההסבר שלו? בגלל הגמרא במגילה? הוא לא מזכיר את הגמרא במגילה. נשמע מתוך דבריו שיש עניין בפני עצמו לומר פרשת התמיד. למה? הוא גם לא אומר שזה בשביל ברכת התורה, כמו שאמרנו, אלא בגלל שיש דין לומר פרשת התמיד. להפך, תראו מה הוא אומר בפסקה י"ב, ולפני פרשת הקורבנות, מה זה פרשת הקורבנות? הכוונה, מה כלול אצלו בפרשת הקורבנות? כמו שהוא אמר בהתחלת הפסקה י"א, את פרשת התמיד, עזר מקומן וברית הדר רבי ישמעאל, זה קורבנות, מה שהוא קורא לזה פה. ולפני פרשת הקורבנות מבחרים ג' ברכות, לעסוק בדברי תורה וכולי. ואחרי זה מסביר למה אומרים, מה זה שלוש ברכות? אז בעצם לפי הבנתו זה בדיוק הפוך. אנחנו אמרנו שקוראים פרשת הקורבנות, ככה יצא לנו ברמב״ם, בגלל שיש מצווה, צריך לומר ברכת התורה כל יום, וצריך לומר אחרי ברכת התורה, דברי תורה. לכן אומרים את פרשת התמיד. למה בחרו בזה? זה שאלה. הוא הולך הפוך. צריך לומר קורבנות. מזה הוא מתחיל. וכיוון שצריך לומר קורבנות, אסור להגיד דברי תורה לפני שמברכים ברכת התורה. לכן לפני שאומרים את הקורבנות, אומרים ברכת התורה. אז גישה הפוכה. כלומר, לפי הבנתו יש דין בפני עצמה לומר את פרשת הקורבנות. למה? הוא לא כותב למה. הוא אומר להגיד פרשת, להגיד, למה קוראים פרשת הקורבנות? כדי להזכיר מעשה התמיד. זה דווקא בזמן שבית המקדש לא קיים, או גם בזמן שבית המקדש קיים? אולי גם בזמן שבית המקדש היה קיים. אמנם, אחרי זה בפסקה י' ד', הוא מביא את הגמרא במסכת מגילה. לענות על שאלה אחרת, ולהגו לומר פרשיות בעל פה. זו השאלה השנייה שאמר שהוא שאל מקודם בפסקה י' ד'. למה? איך אומרים את זה בעל פה? למה אומרים בעל פה את זה? הרי דברים שבכתב יהיה אתה רשאי לומר בעל פה. זו השאלה שהוא שואל בפסקה י', הוא שאל בתחילה י' ד', ועכשיו הוא חוזר עליה בפסקה י' ג'. הוא מביא נימוקים. אז הוא מביא בהתחלה שני נימוקים בפסקה י' ג', או בגלל שאי אפשר להביא ספר, או בגלל שאין איסור לומר אלא בניגוד לטעמים, או, וזה יש אומרים השלישי, שאחרי זה מובא ברבנו יונה, שגם כן מצולם, אבל נראה את זה. ומזה אתה נגיד לומר פרשת הקורבנות בכל יום, בעל פה, מפני שהיא חובה. עכשיו, למה זה חובה? כמו שאמר במדרש, בזמן שעת מקדש קיים, אמרו לפני, אמרו לפני פרשת הקורבנות, עלה עליכם כאילו הקרבתם לפני כל הקורבנות. פה הוא מביא את הגמרא הזאת של מסכת מגילה, כחובה. להסביר שזה חובה. כלומר, לפי הבנתו, הגמרא במסכת מגילה, שאמרה שתגידו קורבנות בשביל ש... כאילו הקרבתם כל הקורבנות ובשביל שבזכות זה יתקיים העולם, לכפר על חטאותיהם, לפי הבנתו זה הפך את זה לחובה שמכוח זה מותר להגיד את זה בעל פה. אז לכאורה זה נכון בזמן שאין בית מקדש קיים. אז מה היה בזמן שבית המקדש קיים? לכאורה בזמן בית ראשון, אולי גם בזמן בית שני. נשמע מדבריו שהדין לומר פרשת התמיד הוא עצמאי. תמיד נהגו, צריך לומר פרשת התמיד. אז אולי זה שתי סיבות. אולי זה שתי סיבות. כלומר, אולי, כמו שאני אמרתי מקודם, שתי אפשרויות, אולי היה שינויים מה אמרו אחרי זה. אבל בדבריו יכול להיות שיש דין לומר פרשת התמיד. זה דין, כמו שהוא פתח בהתחלה, והדין הזה יכול להיות שנכון גם בזמן שבית הקדש היה קיים. נהגו לומר חובה, מה שהוא אומר בפסקה י' ד', יש חובה. בזכות החובה אומרים את זה גם בעל פה. אז אולי זה יש שינוי. יכול להיות שגם אולי שינוי גם אולי בגדר החובה. בהתחלה הוא כותב נהגו לומר, לא יודע אם יש הבדל הבדלים, אחרי זה הוא כותב זה חובה לומר. כלומר, בגלל הגמרא במגילה, שכשאין בית מקדש קיים, אז, השם סידר סדר קורבנות, זה הפך לחובה לומר את פרשת התמיד. זה חובה. ומכוח זה שזה חובה, כיוון שהיא חובה לאומרה בכל יום, בעל פה בשעת נשיאת כפיים. לכן הוא משתמש בזה כנימוק, ואני לא נכנס לסוגיה הזאת, כנימוק. כיוון שזה חובה, זה גם נותן נימוק למה אין בזה תאיסור של דברים שבכתב יהיה אתה רשאי לומר בעל פה. אבל הוא משתמש בנימוק הזה להסביר למה זה, כדי לתרץ איך אומרים את זה בעל פה. לא את עצם המנהג לומר אותו. יכול להיות שאת עצם המנהג לומר אותו, אולי היה קיים גם מקודם. או... אני מעלה אפשרות אחרת ברוחותכם, שאולי זה משלים אחד את השני. יכול להיות שמה שהוא כותב בפסקה י' ד' משלים את מה שהוא כתב בפסקה י' א'. כלומר, מה שהוא כתב בפסקה י' א', נהגו לומר פרשת התמיד כדי להכיר מעשה התמיד, אולי זה, מה שהוא כתב בי' ד', זה גם מכוח הגמרא במגילה, שזה גם חובה לומר. אחרי זה הוא גם בפסקת תתווה, הוא אומר, ומטעם אלו המדרשים, איזה מדרשים? המדרשים שהוא הביא בפסקה י' ד', הוא לא הביא מדרשים אחרים. המדרשים שאמרו שבגלל סדר הקורבנות, אז השם מעלה כאילו הקרבתם כל הקורבנות, ולכן העולם מתקיים, ומטעם אלו המדרשים תקנו חז"ל, שיקרא אדם בכל יום פרק איזו מקומן. כלומר, לפי הבנתו, גם כן הדין הזה לומר איזו מקומן, זה תקנת חז"ל. אז כמו שרואים, שתקנת חז"ל הזאת היא לא רק בשביל יישום המצווה של דברי תורה לאחר ברכת התורה, אלא יש דין עצמאי בלי קשר לברכת התורה, לומר את פרשת עזר ומקומן, מפני שיש בו סוד כל הקורבנות. כלומר, מגלל מה שהגמרא במגילה ובתענית שאמרנו, סדר קורבנות, בעזר ומקומן שהוא כולל את כל סוגי הקורבנות שקיימים, אז יש בו סוד כל הקורבנות. לא יודע למה הוא כותב סוד, לכאורה יש שם הלכות מפורשות. אבל כנראה שהוא מבין שחוץ מההלכות שמפורטות באיזו מקומן, של קורבן, קורבנות העולת הפנימיות של יום כיפורים, קורבן סדר המקרים, העולה והאשם, מפרטים, זריקת דמים, מפרטים את כל הדינים. יש בו פירוטי דינים, כמו שכל תורה שבעל פה, שהיא מפרטת את כל פרטי הדינים של תורה שבכתב. אז יש בו פרטים של כל הקורבנות. לכן צריך לומר את זה גם כן. כלומר, הוא לא כותב רק בגלל מה שאמרנו שזה גם תורה שבעל פה, יש בו סוד כל הקורבנות, ולכן זה חלק ממה שהוא אמר מקודם שיש חובה לומר בגלל הגמרא במגילה, לכן גם תקנו את איזו מקומן. ועוד שאמרו חז"ל, מה שמופיע, אז תלמידי חכמים עוסקים בעבודה, זה מה שהבאתי פה במקור מספר. אין פה. בגמרא מנחות, גמרא מנחות קופיוד. הנה, כן, במקום מספר 15, הוא מצטט פה את הגמרא הזאת. רבי יוחנן, תלמידי חכמים עוסקים בהלכות עבודה, מעליהם כאילו נבנה בית המקדש בימיהם. אומר יש לקש, מיידי חפזת תורה לעולם מנחה לחטאת, כל העוסק בתורה כאילו יקריב עולם מנחה חטאת ואשם. יש פה עוד המשך של הגמרא, אני התכוונתי שיצלמו גם עד הסוף, שכל העוסק בתורת אשם כאילו יקריב אשם, כל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת. כן, זה מה שהוא מצטט. תלמידי חכמים עוסקים בתורת עבודה, מלא אני עליהם כאילו נבנה בית המקדש בימיהם. אז לכן מי שעוסק בתורת עבודה, בעבודה, מה זה לעסוק בתורת עבודה? משנת ארז ומקומן היא תורת עבודה, לכן כאילו נבנה בית המקדש בימיהם, וזה המשך של הסדר קורבנות. ואומר ארז ומקומן, ואחר זה מכאן לגולו מרדש ישמעאל שבו מידות שהתורה נצבעים כדי שצריך כל אחד ידי מקרא משנה ומדרש. פה הוא כן מבין מצד ברכת התורה שצריך לעשות מקרא משנה ומדרש, למרות שעוד נראה שיש כאלה שהסבירו, כך הסביר עטור בסימן נון איזו מקומת עדי רבי ישמעאל. אז הוא מסביר למה את הדברים הללו. אז א' הוא אומר מקרא משנה ותלמוד, ובסוף הוא אומר שהברייתא של רבי ישמעאל היא תחילת תורת כהנים, שהיא הוא ראש לכל הקורבנות, קבעו אצל הקורבנות. כלומר הברייתא של רבי ישמעאל, מה המיוחד בדברים שהתורה נדרשת בהם? זה בא ללמד לנו רק כמו שבהמשך של ברכת התורה איך דורשים את התורה, איך שאלה של דרשות, שזה ההקדמה לכל הדרשות, זה ההקדמה למדרש. אז הוא אומר, זה ודאי גם נכון, אם אתה מצמיד את זה לתורה, מצד ברכת התורה. אבל הוא אומר, חוץ מזה, יש בזה גם לברייתא דרבי ישמעאל קשר לברכת כהנים. למה? וגם הברייתא הזאת של רבי ישמעאל, הוא ראש, היא תחילת תורת כהנים. שהוא ראש לכל הקורבנות, קבעו אצל קורבנות. כלומר, הברייתא הזאת של רבי ישמעאל, היא הברייתא הראשונה בספר, בספרה. הספרה, שזה המדרש של תורת כהנים, שהוא מסביר על בסיס איך חז"ל דרשו מתוך ספר ויקרא את כל הלכות הקורבנות, אז ההקדמה לכל המדרש הזה, זה הברייתא של רבי ישמעאל. ולכן זה גם אם זה, 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 זה קשור לקורבנות. זה לא רק דרכי דרישת התורה, אלא גם יש בזה קשור, גם זה קשור לקורבנות. אמנם לא מפורטים שם פרטי הלכות הקורבנות, אבל מפורט, אבל זה הבסיס לתורת הקורבנות, ולכן למדרשים, לכן אמרו אותה שם. אחרי זה הוא מביא גם כן מה שאורחות חיים אמר, שאיזו מקומה זה בגלל את כל העוסק בתורת עבודה, כאילו על מקריבים נשמי. כן, מה שאני רציתי להראות מאורחות חיים, שכן, שהוא רואים בדבריו שזה לא רק שברכת הפרשיות הללו הם מצד ברכת התורה, אלא יש דין עצמאי לומר את הברכות הללו, ולכן כן, מכוח זה אומרים להפך, בגלל שיש דין לומר אותם, ולפי הנוטה יש גם דין לומר אותם אפילו לפני התפילה. כלומר יש דין לומר אותם לפני התפילה, כאילו יש את התפילה שעוד מעט נראה שהיא אולי מתחילה מאוד, ויש את הדברים האלה של קורבנות, שזה הקדמה לתפילה, זה סדר קורבנות, אבל זה הלשון של אורחות חיים, זה חובה לומר אותם. רק אמרנו באורחות חיים, התלבטנו. האם הדין לומר את פרשת התמיד הוא מצד עצמה, גם בזמן שבית המקדש היה קיים, עוד תוקנה אולי אפילו עוד בזמן מוישה רבינו, ואז זה כנגד מה שמקריבים במקדש. כל יהודי ויהודי בכל מקום שהוא אומר את פרשת התמיד כנגד מה שמקריבים בבית המקדש, ואז הדין לומר את פרשת התמיד הוא דין עצמאי, מעין מה שנקרא מעמדות, שכמו שהגמרא בתענית מדברת שהיו מעמדות, כמו שכל לעם ישראל היו נציגים בבית המקדש שעמדו על הקורבן ואמרו את הקורבנות, כך כל יהודי בכל מקום שהוא בעולם משלים ומהווה, יש קשר בין בית המקדש וכל יהודי בכל מקום אומר את הקורבנות, לא רק ששם המקריבים ואני פה לא קשור לזה, כל יהודי בכל מקום שהוא אומר את פרשת התמיד ופרשת הקורבנות, בגלל שאני מכוונן את עצמי לבית המקדש, שם המקריבים הם מקריבים עבורי, מקריבים עבור כלל ישראל, ואני שייך לזה, וזה ההקדמה לתפילה. זה שיא העבודה. שיא העבודה זה הקורבנות, ותפילה גם היא, כמו שראינו ברמב"ם, תפילה היא נקראת עבודה שבלב, אבל שיא העבודה זה תפילה. אז מה רציתי להבחין בין שני דינים של הפרשה, מה המקור לומר את פרשת התמיד באיזו מקומן ורבי ישמעאל, האם מצד ברכת התורה או מצד דין עצמאי, ואמרנו שזה שתי הכיוונים שדיברנו עליהם עכשיו. זה נקודה ראשונה. אולי יש אולי נקודה, מקור עוד נוסף לנקודה הזאתי של דין לומר את הקורבנות, זה האגור של במקור מספר 5 של במסגרת הדיון האם נשים מברכות ברכות התורה, שנשים לא מצוות ללמוד תורה, הן מברכות ברכות התורה, סוגיה בפני עצמה. אז בין השאר הבית יוסף בסוף הסימן מביא את האגור שמביא את המעריל, והוא אומר שנשים מברכות ברכות התורה, והוא מביא לזה כמה נימוקים. אני כבר מתחז להיות בעיקר לנימוק השני שלו, לא את הראשון שלו, ועוד יש לכם לקראת השני שליש, כי הן מברכות על קריאת הקורבנות ותפילה כנגד קורבנות תקנו, והן חייבות בתפילה, ואם כן חייבות גם כן בקריאת העולה והקורבנות. סברה מעניינת של ה... אם זה, לא יודע אם זה סברה של המעריל או שזה סברה של הגור, לא הספקתי לעיין במקור בפנים. כן, אבל הסברה שלו היא שנשים מברכות בגלל פרשת הקורבנות, שיש להם חובה לומר קורבנות. אבל מה פתאום נשים חייבות בקורבנות? כלומר, נשים לא חייבות בדברי תורה, אבל להגיד את פרשיית הקורבנות הן כן חייבות. למה הן כן חייבות? בגלל שנשים חייבות בתפילה, ותפילה כנגד קורבנות, אז אם הן חייבות בתפילה, הן חייבות גם בקורבנות. זה מוזר. כלומר, הגישה אולי צריכה להיות הפוכה. תפילה זה כנגד קורבנות, אבל האם זה מחייב להגיד קורבנות? לכאורה תפילה זה כנגד קורבנות, מה הקשר? כלומר, לפי הבנתו, כלומר, אז אולי זה שונה ממה שאמר לו מקודם, ברוך אותך מהיה נשמע שיש דין עצמאי מצד, או מצד לומר פרשת התמיד כמה שמקריב במקדש, או מצד הגמרא במגילה, אבל יש דין לומר קורבנות, הוא תולה את זה בתפילה. כלומר, כיוון שאנשים חייבות בתפילה, למרות שזה הפוך, לכאורה חז"ל אומרים שיש קורבנות, ותפילות כנגד תמידים תקנו. כן, אבל המקור זה קורבנות, ותפילה כנגד תמידים. אבל לא ש... אבל הוא הולך הפוך, כאילו תפילה יש דין להתפלל, לפחות אצל נשים, ולכן כיוון שיש דין נשים להתפלל, היא גם צריכה להיות להגיד קורבנות. הרי תפילה היא כיוון שהן צריכות להתפלל, הן צריכות גם מקורבנות, קורבנות זה משלים את התפילה. נשמע מדבריו כאילו שגם הקורבנות הן משלימות את התפילה, ככה נשמע מדבריו. כלומר, בעצם הוא לא מביא את הנקודה של המקור שראינו בגמרא במגילה, לומר קורבנות בשביל לקיים את העולם, אולי זה, לא, זה אישה אולי לא צריכה. יכול להיות שאם היית אומר שהקורבנות זה בגלל אם הקורבנות בגלל מה שראינו ברמה, בגלל דברי תורה, נשים פטורות מדברי תורה, אם המקור של קורבנות בגלל הגמרא במגילה, שכדי שבזמן של מקדש קיים צריך לקיים את העולם, אולי זה לא מוטל על נשים. נשים אולי לא צריכות, גם נשים לא עובדות בבית המקדש. אז אם לא עובדות במקדש, הן כמובן לא צריכות להגיד את סדר קורבנות כדי לקיים את העולם. אבל הוא אומר לא, יש לו סברה שלישית. כלומר, כיוון שנשים צריכות להתפלל ותפילה כנגד קורבנות, אז צריך גם לומר קורבנות מה שכנגד התפילה. כאילו לפי הבנתו, קורבנות ותפילה צריכות, זה שני דברים שמשלימים זה את זה. אולי זה מסביר מה שאמרנו, למה זה מקדים לתפילה. כאילו נגענו בזה קצת מקודם, שאמרנו אולי שלפי, נגענו בזה קצת. כלומר, לפי הרמב״ם זה באמת לא קשור לתפילה. קורבנות קשור לברכת התורה. ככה יצא לפי הרמב״ם. לפי ארוחות חיים, יכול להיות שאין לחינמי, הקורבנות זה מצד עצמו, אולי זה בשביל לקיים את העולם, אולי זה הקדמה לתפילה. לפי הבנתו, קורבנות הקדמה לתפילה, בגלל שזה משלים אחד את השני, תפילה כנגד קורבנות, אז חלק מזה זה לומר קורבנות לפני כן. זה, לפי הבנתו, זה היה בזמן שבית המקדש, דווקא בזמן שבית המקדש לא היה קיים, לפי הגמרא במגילה, לא נשמע, יכול להיות שלפי הבנתו גם בזמן שבמקדש צריך להגיד את זה. ודאי שהרי לפי הרמב"ם אמר תפילות כנגד תמידים תקנו, מתי תקנו את התפילה? תפילות תקנו אשר כנסת הגדולה, הם תקנו את זה בזמן שבית המקדש היה קיים. אז לפי הבנתו היסוד הזה, תפילה כנגד קורבנות זה היה קיים גם בזמן שבית המקדש היה קיים. ולפי הבנתו גם אז היה צריך להגיד פרשת הקורבנות. כיוון שכנראה אם זה כנגד תמידים, כנגד קורבנות, אז גם צריכים להגיד לפני כן את הקורבנות שהתפילה היא אולי אפילו כאילו הקדמה. כיוון שהתפילות כנגד קורבנות, אז קודם כל את אומרת הקורבנות, ואז את אומרת התפילות שהן כנגד הקורבנות. כאילו אתה אומר את התמיד, ואז לפני כן, למרות שגם יש, לא כולם אומרים קורבנות לפני שחרי, כמו שאמרנו, לפני מנחה, עוד פחות אנשים אומרים, ודאי שלפני ערבית, שזה כנגד דברים ופדרים שקרבים כל הלילה, זה כמעט אין מי שאומר קורבנות לפני הזה, לפני תפילת ערבית. זה אפילו בסידורים לא מופיע. מה? אני אומר אין, לא ראינו. אני אומר, למרות שהגמרא אומרת שתפילת ערבית זה כנגד דברים ופדרים שלא הספיקו להקריב אותם ביום, ואז אפשר להקריב אותם, אם זרקו את הדם ביום, מקריבים אותם כל הלילה. ככה הגמרא אומרת שם, בברכות כפיו. אבל לא אומרים, לא אומרים קורבנות לפני כן. אני אומר לפי, לפי שיטת האגור, או המעריל. בכל פנאה שאני רוצה לראות מה שאומרים במערי, בשיטה הזאת, שכאילו שגם פה הנקודה הזאת לומר קורבנות, הוא לא מדין את הקורבנות הללו, גם הוא לא מדבר על איזה קורבנות. כלומר, לפי הבנתו כנראה, זה לא כולל כנראה את כל סדר הקורבנות שיש לנו בסידורים היום שאמרתי אותו בתחילת השיעור. אלא כנראה הוא מדבר על הקורבנות הבסיסיים, היינו פרשת התמיד. לפי הבנתו, אישה צריכה להגיד פרשת התמיד. היא צריכה להגיד את כל הסדר שיש בסידור. לא ברור גם לפי הבנתו, היא צריכה להגיד גם כן את פרשת איזו מקומן. אולי לא. תורה שבעל פה, כמו הוא לא אמר למקודם, תורה שבעל פה נשים לא חייבות. האם בגלל שזה סדר קורבנות, היא צריכה להגיד את פרשת איזו מקומן? לא יודע. אולי גם את זה הוא סובר. ללמוד שהוא כותב, כיוון שהן חייבות בפעילה, הן כן חייבות גם כן בקריאת העולה והקורבנות. מה זה והקורבנות? העולה, אני מבין, זה פרשת צוות בני ישראל, פרשת התמיד. מה זה והקורבנות? או שהוא מתכוון לאיזור מקומן, או שהוא מתכוון לפרשיות האחרות. לנו יש את הכיור ואת פרשת תרומת הדשן. יש שיטות אחרות שמופיע פה באורחות חיים, מופיע גם בשולחן בטור, שיש כאלה שנהגו להגיד את פרשיות התורה של עולה בשלמים ואשם וחטאת. שהשולחן אורך אמר טוב לומר, לא חייבים, טוב. אבל זה אפילו לא מופיע בסידורים אצלנו היום. לא נהגים לומר את זה. אבל השולחן אורך פוסק שטוב לומר את זה. אבל אנשים שעליהם הוא אמר חייבות, הוא אומר עליהם חייבות, לפי הבנתו נשים חייבות, בוודאי שפשיטה לו שגברים חייבים, אבל גם אפילו נשים חייבות בקריאת עולה וקורבנות. אולי לפי הבנתו קורבנות, אם הוא מתכוון לומר קורבנות מה שלפנינו שזה איזו מקומן, להגיד גם איזו מקומן, אבל לא בצד שזה דברי תורה. וגם הוא אמר קודם שנשים בתורה שבעל פה כאילו מלדת תפלות, זה אם היא עושה את זה בתור דברי תורה. אבל כיוון שהיא לא עושה את זה בתור דברי תורה, היא עושה את זה בתור כמי שמקריב בגלל כנגד התפילה, אז זה בסדר. אפשר, אני מעלה את זה כהשערה.
כן, כי
אגב, זה לא,
או כאילו,
אם
גם תפילה עם קורנות,
לא מביאה
מה
שה... או מה, או?
או
שאני קורבנות, או שאני מפלל.
לא, לא
נשמע.
תפילה,
זהו, אז למה לא בא?
אם
צריך שתי... הוא אומר גם וגם.
כן.
למה?
למה
צריך
כאילו גם וגם? אם זה
כנגד
קורבנות,
זה הקורבנות. אז כאילו,
צריך את...
לא, בפני ש... התקנה, יש קורבנות, והתפילה כנגד הקורבנות. זה מקור התקנה. תקנה, לפי הבנה, לא יודע אם הוא סובר שתפילה זה דרבנן, כמו שראינו ששיטת ראשונים, שתפילה זה דרבנן, כמו שיש אמור כאלה בשיטת הרמב"ם, או בשיטת הרמב"ן, שאמר שזה דורית. אבל אם לפי הבנתו, נשים, גם אם שהנשים אולי חייבות בתפילה מצד שזה הזמן לגמר, לא, בכל אופן, נשים חייבות בתפילה, בכל אופן הבנתו, זה לא שעל ידי קורבנות אתה תצא ידי חובת תפילה. גם בזמן שהיה בית מקדש, היה קורבנות והיה תפילה. תקנו עכשיו את התפילה כנגד קורבנות, אבל עכשיו גם כשיש קורבנות צריך להתפלל. זה כנגד. עוד מעט אני אדבר על זה, אני אביא שיטה, שיטה נוספת, שאולי מבינים שהתפילה היא ממש כנגד קורבנות. עוד נקודה שקשורה לרעיון הזה, שפרק איזו מקומן בזה, זה מצד דברי תורה ולא מצד הקורבנות יותר, כשזה השיטה הראשונה שהזכרנו, שזה שיטת הרמב"ם ורב רמב"ם הגאון, זה המגן אברהם שהבאתי פה במקום מספר 2, שהוא מביא שם על בסימן נון, על איזו מקומן. אז הוא מביא, כן, השולחן ערוך שאמר שיש מצווה ללמוד בכל יום מקרא, משנה ותלמוד, אז הוא מדבר שחייבים להבין את פרק איזו מקומן בברייתא דרבי ישמעאל. נראה לי דווקא בזמן שהם מבינים לשון תרגום, אבל עכשיו שהם מבינים צריכים ללמוד להבין, ואם לא כן אני לא עכשיו ללמוד. הרי לפי ההבנה שהפרשת צו באיזו מקומן בברייתא דרבי ישמעאל זה בשביל דברי תורה. מה זה דברי תורה? אתה צריך להבין את דברי תורה. אם אתה לא מבין זה לא לימוד, והגמרא היא מדברת להבין. ואפילו בתפילה מוטב להתפלל בלשון שמבין, אבל בתפילה גם אם הוא לא מבין זה בסדר, אף שהוא אינו מבין הקדוש ברוך הוא יודע כוונתו מבין. אבל אם אומר המשנה ואינו מבין אינו נקרא לימוד, לכן צריכים ללמוד הפירוש. כלומר לפני שאומרים איזה מקומל בפרט הרב שני צריכים ללמוד את הפירוש, אחרת זה לא לימוד.
אה? אפשר להבין אולי משנה אחת,
מספיק, לא? בשביל לצאת ידי חובת ברכת התורה של משנה. אפשר. בסדר, אבל אם אתה רוצה לקיים את המצוות לימוד תורה בכל הפרק, בכל זה לא דין אמירה, לפי הבנתו. כלומר, איזו מקומן בברית הראשונה, זה לא דין אמירה, כמו שבדברים אחרים. הוא אמנם מחלק פה בין תפילה ומשנה. שתפילה צריך, אפשר גם בלי הבנה, לכתחילה להבין, אבל בדיעבד גם בלי הבנה, אבל משנה צריך. אבל בעצם הפוסקים גם דיברו שלפי דבריו יוצא חילוק בין תורה שבכתב למשנה. תורה שבכתב, גם אם הוא לא מבין לגמרי, הוא יוצא ידי חובה. לכן הוא לא אמר את זה על, על, על פרשת התמיד. אבל תורה שבעל פה, כל המהות שלה זה הבנה. כל המהות של תורה שבעל פה זה להבין את התורה. אז אם אתה לא מבין, זה לא לימוד. וכל הדין הוא לימוד. זה מצד, כמו שאמרנו, מצד דברי תורה, אולי לפי השיטה השנייה, שאמרנו שהדין לומר את זה, זה מצד הקורבנות, ולא מצד דברי תורה, אז אולי כן צריך. ואולי גם בלי הבנה, הוא יוצא ידי חובה. למרות שלכתחילה, אנחנו נראה שגם על זה נאמר, כל העוסק, זה מה שהבאתי פה את המשנה ברורה בסוף, במקור מספר 17, שגם על ה... לומר את עזר מקומן, מצד כל העוסק בתורה תולה כאילו מקריב עולה, אז הוא דייק בלשון כתוב כל העוסק, והעוסק זה מי שמבין, לא מי שרק אומר. זה שתי מקורות למה צריך להבין, או מקור מצד דברי תורה, או מצד שהמעלה שכאילו מקריב את הקורבן כאילו נבנה בית המקדש, זה רק מי שעוסק ולא רק מי שאומר. נראה לי שהשיעור, המקור, הדף הזה יספיק לנו לעוד שני שיעורים. בשיעור שעבר היה פה, לא זוכר איך קוראים לו, שאל שאלה. מה? אלישיב.
גלעד
מנריה? כן. כן, אז הוא שאל, על פי הגמרא שדיברנו עליה, בברכות חווה, בלכות התפילות כנגד תמידים תקנו, אז כן, הוא שאל האם מה שנקרא סדר קורבנות, המשפט של הגמרא במגילה, האם זה סדר קורבנות, מה שקראנו פה את ה... או שזה תפילה. האם כמה שתפילה כנגד תמידים זה גם נקרא סדר קורבנות? אז אני קצת אמרתי לו כמה דברים, אבל אחרי זה ראיתי קצת אולי שיש... יש כאלה, שאולי, לא יודע אם הם משתמשים בביטוי, אבל בוודאי שיש כאלה שמבינים שתפילות כנגד תמידים תקנו, זה לא רק נגד, השאלה אם הפרוש כנגד תמידים, אלא התפילה היא ממש בתחינת קורבנות. השאלה היא מה זה כנגד? האם כנגד הכוונה מקביל? היינו, יש קורבן שחר, קורבן שבין ארבעים, קורבן, אז כנגד זה תקנו תפילה, אבל זה שתי בחינות שונות. או האם לא, תפילה כנגד תמידים, הכוונה שהתפילה היא עושה את העבודה של קורבנות. זה כנגד תמידים. היא בבחינת הקורבנות. אז באמת ראיתי ש בזוהר יש זוהר ב מה? לא, זוהר לא הבאתי פה. הזוהר על פרשת השבוע האחרון, פרשת פנחס, ובעוד הרבה מקומות, כותב במפורש שהתפילות הן ממש בבחינת עבודה, בבחינת קורבנות. כלומר, ממש את הביטוי הזה שהתפילה היא, הזוהר בפרשת השבוע ממש, חיפשתי אותו פה, אבל לא מצאתי פה, פה בספרייה, שהוא אומר שהוא, לפי הזוהר גם יוצא שכאילו, הוא משווה בין שהאבות שתקנו את ה... כל אחד שתקן התפילה, בגמרא זה מופיע כאילו כמחלוקת, האם תפילות אבות תקנו או תפילות כנגד תמידים תקנו. ואנחנו אז רצינו אפילו לעשות מזה הבחנה שכנגד אבות זה כנגד רחמי, ואולי כנגד קורבנות זה כנגד קורבנות. אבל זה על פי הגמרא שדיברנו בסוגיה של השלמה, שהגמרא התלבטה אם יש השלמה לתפילה של יום אחר, אם זה מיישמים איזה דין קורבנות או בגלל רחמי, ככה עד שלמדת את הסוגיה. אבל הזוהר אומר מפורש שאברהם שתקן תפילת שחרית זה כנגד קורבן תמיד של שחר, ויצחק שתקן תפילת תמיד זה כנגד תמיד של בן ארבעים. לפי דבריו יוצא כאילו שזה לא מחלוקת, גם האבות תקנו את התפילה כנגד הקורבנות. ובזוהר במקום אחר כותב מפורש שהתפילה היא באמת עבודת הקורבנות. התפילה היא לא כנגד באופן מקביל כאילו, אלא התפילה היא עושה את העבודה של קורבנות, היא בבחינת עבודת הקורבנות. אז זה מתאים למה שאלישיב אמר. איך אלישיב?
גלעד.
כן, זה מקביל לו למה שהוא אמר, שהתפילה היא באמת שוות ערך לקורבן. אז האם באמת הסדר קורבנות שכתוב בגמרא, במסכת מגילה, זה מתכוונים לתפילה? עוד מקור, לכאורה שורים שהתפילה היא בבחינת עבודת הקורבנות, זה המקור פה בתור, במקום מספר 4. כן, פה הבאתי במקום מספר 3 את הגמרא בברכות, כן, אבל במקום מספר 4, כן, שכתוב שם שהטור בכל תפילה בסימן צדיקרת מביא שם חלק מפרטי דיני התפילה, הוא מביא גם השוואה בין תפילה לקורבן. אז הוא אומר ככה, אחר שעשה כל זה מובטח הוא שיתקבל תפילתו, שהתפילה היא במקום הקורבן, תכתיבו לו שלמה פערים שפתנו. רואים, התור הבין, וזה מופיע במפורש במדרשים, אנחנו מביאים לפעמים את הביטוי נשלמה פערים שפתנו כמשמעות, ואומרים את זה גם בתפילה בסדר קורבנות, שכמה שאנחנו לא יכולים להקיב קורבן, אז במקום הקרבת הקורבן נשלמה פערים שפתנו, זה כאילו במקום, נכון? אמירת הפסוקים במקום הקורבן.
אבל התור, המדרשים והתור, מה שאתם מביא את זה, נשאלו הפערים שפתנו, הכוונה מתייחס לתפילה, לא לפסוקי הקורבנות, אלא לתפילה עצמה. כלומר, על ידי שנתפלל נשלם, נחשב כמו קורבן. נשמע פרים שפתנו, הכוונה, תפילה, איזה תפילה? התפילה בלחש, תפילת 18, היא נחשבת לעבודת הקורבנות. אז לכאורה, מתי זה? בזמן שבית המקדש קיים, או גם, בזמן שמקדש נחב, או גם בזמן שמקדש קיים? לכאורה, בפשטות אולי זה שנחרב, אבל לכאורה פה רואים שלא. שהרי הוא אומר שהתפילה היא במקום קורבן, מתי תפילה תוקנה? עוד בזמן הבית. אנשי כנסת לא עשו את זה בזמן הבית. אז כבר בזמן הבית זה תפילה היא במקום קורבן. אז רואים שכבר בזמן הבית התפילה היא עשתה את העבודה של הקורבן. אם אמרנו מקודם שכבר על ברכת פרשת צו שנאמרה עליה גם בזמן הבית, פה זה מפורש לכאורה לפי התור, לפי, זה מדרשים מפורשים שאומרים את מה שהתור אומר, שגם בזמן שבית המקדש היה קיים, תפילה הייתה במקום קורבן, עשתה את עבודת הקורבן. אז יש את עבודת הקורבן בבית המקדש, וכל אחד התפילה שלו, תפילת שחרית, מנחה וערבית שלו, היא גם כן עושה את עבודת הקורבן. עוד פסוק, כתיב לעובדו בכל לבבכם, הוא מביא את הרמב"ם, וכי יש עבודה שבלב, אלא איזה לבב שלב, הוא אומר זו תפילה. כן, שגם תפילה היא נחשבת כקורבן, ולכך צריך להיזהר שתהיה דוגמת הקורבן. זה מה שהוא מיישם מזה נפקא מינה. אם תפילה היא עושה עבודת הקורבן, אז צריך, אז אני עכשיו אלך אחורה, אני אלמד מדיני קורבנות לתפילה. לדוגמה, כמו שקורבן צריך לעשות בכוונה, ולא יערב במחשבה אחרת, כמו מחשבה שפוסלת בקודשים. כלומר, יש דין מיוחד שבקודשים מחשבה פוסלת את הקורבן. אם כך, התפילה אותו דבר, שאם אדם לא חושב מחשבה טובה בתפילה, אז הוא פוסל את התפילה כמו קורבן. ודין שני, מעומד. צריך תפילה מעומד. דו מדע עבודה, דכתיב לעמוד ולשרת. דין שלישי, השוואת רגליים. כמו בזמן עבודת הקורבנות, כהנים היו בשעת עבודה. דין רביעי, קביעות מקום, כמו קורבנות שכל אחד קבוע מקומו לשחיטתו, ומתן דמה ושלא יכול דבר, דין חמישי, שלא יכול דבר בינו לבין הקיר ובינו לקרקע, דוגמת הקורבן שחטטה פוסלת בינו לבין הקיר ובינו לרצפה. דין רביעי, חמישי, ראוי שיהיו במלבושים נעים ומיוחדים לתפילה, כמו בגדי כהונה. ואחר שיעשה דוגמת הקורבן, עולה לריח נוכח למקום שהקורבן עולה. והמלאך עושה אותו כרטל לקונו. הוא למד באיזה שש דינים, כן, כקורבן. אז רואים שהתור הבין שבאמת שהתפילה היא באמת, היא גם כן, היא עושה פעולת קורבן. היא לא רק נגד, אלא היא עושה פעולה. האם זה הכוונה גם סדר קורבנות של הגמרא במסכת תענית ומגילה? זה אני לא אמר. אנחנו, אז אני רק רוצה להבחין. דיברנו בשלב ראשון מה המשמעות של פרשת צו. עכשיו אנחנו דיברנו על תפילה כנגד קורבנות, הבאנו את האגור. אבל מה זה תפילה כנגד קורבנות? תפילה מקבילה או תפילה עושה עבודה? בזוהר זה מפורש. התור מה שהביא פה שהתפילה היא ממש ישוות ערך לקורבן. לכן יש לזה דינים שלומדים מזה. גם בתור לא ברור שזה כל מהות תפילה. כמה שהתור לפני כן בסימנים הוא הביא שיש דין להתפלל. מה שהוא הביא פה יכול להיות שהכוונה זה תוספת. חוץ מזה שיש דין תפילה, אולי משיקולים עצמאיים, יש גם כן דין בפני עצמו, שתפילה היא גם כמו קורבן. אני חושב שזה מתאים. יש אולי, אולי בזה שזה מסביר שני בתפילה, יש לנו פעמיים שאנחנו מבקרים שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו. פעם אחת שומע תפילה, אנחנו אומרים שמע קולנו, קבל בכם עצמנו תפילתנו, שומע תפילה. ואחרי זה פתאום בתפילת רצה עוד פעם אומרים, רצה השם יקרים אבא ישראל ותפילתם. וישי ישראל ותפילתם אבא תקבל ברצון. למה חוזרים עוד פעם שהשם יקבל את התפילה? לכאורה זה חזרה על מה שאמרנו בשומע תפילה. למה זה פעמיים? אז אולי זה שתי... מה?
הרב אמר, כמה
כרוצי
משהו כנגד
התפילה של הרחמה. אז שומע התפילה זה כנגד התפילה של הרחמה, כנגד הבקשה. ורצה זה כנגד התפילה שהיא בבחינת עבודת הקורבן. מה שעכשיו אמרנו. כנגד עבודת הקורבן. שאומנם, כמו שאמרנו עכשיו בטור, זה אולי גם בזמן שבקדש הקיים, בתפילת רצה בעצם אנחנו גם אומרים, כנגד אולי גם מצב שגם בית המקדש לא קיים. לכן אנחנו אומרים, וישי זולתם באהבת קבל ברצון ותהי לרצון תמיד. מה זה תמיד? הכוונה גם בזמן שאין בית מקדש, תקבל את התפילה שלנו כמו עבודת הקורבן. אז אולי נכון שגם בזמן שבית מקדש התפילה הייתה סוג של עבודת קורבן, אבל בוודאי שאם אין בית מקדש, מה שנותר לנו זה התפילה שהיא בבחינת עבודת הקורבן. אבל עדיין, האם הביטוי של הגמרא בתענית ובמגילה, סדר קורבנות, מה שאלישיב שאל, האם זה מתייחס לתפילה או לפסוקי הקורבנות? עדיין אני מסופק. גם אם אני עכשיו הבאתי מקורות לכך שהתפילה היא בבחינת עבודת קורבן, עדיין אבל הביטוי כבר תיקנתי סדר קורבנות, מה זה, האם כבר תיקנתי סדר קורבנות הכוונה את התפילה שהיא תקיים את העולם, או סדר קורבנות הכוונה פסוקים? האם הכוונה תפילה, אפשר אולי להגיד שגם תפילה, ובכלל אם אתם זוכרים, הבאנו את הנפש החיים שלפי הבנתו, התפילה באמת היא נותנת מזון לכל העולם. ודאי שאם תפילה היא עושה עבודת הקורבנות, אז כמו שהקורבנות מקיימים את העולם, אז גם התפילה נותנת מזון לכל העולם, אז היא מקיימת את העולם. מבחינה זאת, אולי זה נכון. אבל האם הביטוי סדר קורבנות מתייחס לתפילה שתוקנה, דחוק לי קצת לומר אותו, במיוחד שנביא עוד מעט מקורות לכאורה שורים שלא ככה. אז נמשיך בעזרת השם הבא. ראינו לכאורה שסדר קורבנות, לפי איך שהסביר ארוחות חיים, ראינו כאלה שאמרו שזה מתייחס אולי לפרשיות שנאמרות לפני התפילה. לפחות ארוחות חיים אמר את זה במפורש. אבל עוד מעט נדבר בפעם הבאה שיש אולי עוד שתי בחינות של סדר קורבנות, שזה אולי מתייחס או לקריאת התורה, קוראים את הקורבנות, או לגבי פרשת המוספים, ואחרי זה נחזור חזרה לנושא של הקורבנות שלנו.